הנושא שביקשו שנדבר זה על שלום בית. אנחנו נמצאים לפני חג החנוכה. הרבי מביא בליקוטי שיחות, כרך ג' שיחה שקשורה עם נרות חנוכה, רבי מביא את ההלכה שהרמב״ם כותב בהלכות חנוכה, שאם יש לאדם, אין לו אפשרות גם לנר שבת וגם לנר חנוכה, אז נר שבת קודם לנרות חנוכה. זאת אומרת, אם אין אפשרות לקנות את שניהם, מה הוא צריך לקנות? נר שבת ולא נר חנוכה. למה? כי שלום בית יותר חשוב מהעניין של נר חנוכה. נר שבת זה בגלל עניין של שלום, שלום בבית. נר חנוכה זה פרסום מניסה להפיץ את הנס בחוץ. ונר שבת קודם, והרמב"ם מסיים, שגדול השלום, שכל התורה כולה לא ניתנה לעשות אלא שלום בעולם. ככה רמב"ם מסיים את ההלכה הזאת. אז הרבי שואל על ההלכה הזאת, למה הרמב"ם מביא את ההלכה הזאת פה, בהלכות חנוכה, ולא לא בהלכות שבת, לכאורה זה מקומה יותר מתאים. ואז הרבי עונה, יש שם הרחבה, אנחנו לא נעסוק בכל הרחבה של השיחה, רק בנקודה שחשובה לנו לעניין שלנו, אז הרבי מסביר שבעצם כל העניין של חנוכה זה עניין של לעשות שלום. מה זאת אומרת? יש חוץ בעייתי, חוץ, מה שנמצא בחוץ והוא בעיה, החושך שנמצא בחוץ, כל העניין של נרות חנוכה זה בעצם להמשיך אור שיחבר את החוץ עם הפנים, שיעיר את החוץ, שזה הביטוי לעשות שלום. כי מה זה לעשות שלום? יש לנו התנגדות, יש לנו עד מתי מדליקים נרות חנוכה, עד דקלרה ריגלה דתרמודאי, תרמודאי אותיות מורדת. יש מציאות שמורדת בקדושה, יש חושך שמפריע, שמורד. התפקיד של נרות חנוכה זה להעיר עד מה? עד את החושך שמורד בקדושה. אז בעצם התפקיד הזה, לבטל את החושך, זה לעשות שלום, זה לבטל את ההתנגדות. אז לכן, כיוון שהעניין של נרות חנוכה זה להמשיך לבטל את ההתנגדות שנמצאת בחוץ, אז את ההלכה הזאת, שגדול השלום, הרמב"ם מביא דווקא בהלכות חנוכה. אבל, ממשיך הרבי ואומר כך, אבל אם אין כוח לעשות שלום גם בחוץ, יש לנו, זה נקרא שיש לך נר שבת ונר חנוכה, יש לך צורך לעשות גם שלום בפנים, בתוך הבית, שלום בית, ויש צורך לעשות שלום בחוץ, אבל אין לך כוח לעשות את השלום גם בחוץ וגם בפנים, אין לך מספיק כוחות לזה. פה באה ההלכה החשובה הזאת, שנר שבת קודם לנרות חנוכה, כי שלום בית עדיף. שמה זה בעצם אומר לנו? לפי ההסבר שהרבי מסביר כאן את כל ההלכה, שבעצם כל התכלית של נר חנוכה זה לעשות שלום עם העולם שבחוץ, עם הבעיות שנמצאים בחוץ. אבל כשאין כוחות לשני הדברים האלה ביחד, זאת אומרת צריכים גם שלום בפנים. אז אם יש לנו עכשיו ספק, מה קודם? שלום בפנים הבית, או לדאוג לעשות שלום בחוץ, השלמה עם החוץ, אומר לנו הרמב״ם, זה ההלכה, וזה מה שחכמים פסקו לנו, נר שבת, שהוא שלום בית, קודם, עם כל החשיבות הגדולה, של השלום בחוץ, לפעול את השלום בחוץ, כי קודם כל צריך לדאוג לשלום שבתוך הבית. זה הנקודה, אני לא אמרנו את כל השיחה, אבל זה הנקודה של השיחה, שכמו שאמרתי, שנמצאת בכך ג' בליקוטי שיחות. על פרשה, על העניין של נר חנוכה. מהשיחה הזאת אנחנו צריכים ללמוד כמה וכמה עניינים בכלל לכל ההתמודדות שלנו בחיים ובתחומים שקשים עלינו. קודם כל, הדבר הראשון, שזה הדבר הכי פשוט צריכים ללמוד אותו, כמה גדול השלום באופן כללי, לפני מה קודם למה, כמה גדול השלום, שהרמב״ם אומר, ככה החכמים אמרו לנו, גדול השלום שכל התורה כולה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם. כל התכלית של התורה זה לעשות שלום. מה זה בעצם לעשות שלום? שכל התורה כולה לא ניתנה אלא לעשות שלום. אז כמו שרואים שם מפורש בשיחה של הרבי, שלום זה בעצם לכאורה פטירת ההתמודדויות. מה זאת אומרת? מלחמה זה התמודדות. קושי, מאבק, משהו שנגדך. עכשיו יש לנו כל מיני רמות של התמודדויות. כידוע שיש בחסידות, יש התמודדות שלך בתוך עצמך. יש מאבק בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, שצריך לעשות שלום בתוכה. זה התמודדות שבתוכנו. יש בנו מצבים של התמודדות. אנחנו יותר שמחים, יותר עצובים, אנחנו יותר רוצים טוב, אנחנו פחות רוצים טוב. זה התמודדות בתוכנו. מה זה לעשות שלום בהתמודדות הזאת? ליצור אחדות בתוכך, שאתה לא תהיה חצוי בין שני מצבים, שלא יהיה לך התמודדות שאחד נאבק עם השני, שאתה לא תהיה חצוי, אלא ליצור השלמה ושלום בתוכנו. זה המושג היותר קרוב אלינו של המושג שלו, מלחמה בתוכנו או לעשות שלום. באת חכמים ואמרו לנו, כל התורה כולה לא ניתנה אלא לעשות שלום. בכאורה, מה זה בעצם אומר? מה זה בעצם אומר? שהתכלית של התורה זה לא ההתמודדות והמאבק. אנחנו לא יכולים בלי מאבק. החיים זה מלחמה, ניסיונות, אנחנו יודעים את זה טוב מאוד. אבל יש משהו עמוק בתורה, שתכלית התורה זה להוביל אותנו למצב, לא ניתנה תורה, אלא לעשות שלום. עכשיו, ההמשך של הדבר הזה, רבי גם מזכיר את זה באותה שיחה, שזה המושג שלום בית, איש ואישה הם ניגוד. אעשה לו עזר כנגדו. זכה עזר, רש"י מביא, לא זכה כנגדו להילחם. האדמו"ר הזה כן מביא בתורה אור, שזה לא רק זכה עזר, לא זכה כנגדו, אלא העזרה היא מהבחינה של הכנגדו. זאת אומרת, העזרה באה מזה שאנחנו ניגוד, מזה שאנחנו לא דווקא מהות אחת, כי איש ואישה זה שני מהויות שונות, האיש מושך לכיוון מסוים, האישה מושך לכיוון אחר, האיש מרגיש באופן מסוים, האישה מרגישה באופן אחר, התוואים שונים. יש משהו יסודי במהות שלנו, שאנחנו ניגוד, אנחנו לא אותו דבר. מה התכלית? מה זה שלום בית? למרות הניגוד האמיתי שקיים בתוכנו, התכלית היא לא ניתנה תורה אלא לעשות שלום. שאנחנו נצטרך לעבור את הניגוד הזה, בואו נסביר איך, לעבור את הניגוד, ליצור השלמה, שאחד יעזור וישלים את השני, זה נקרא עזר, אחד יעזור, למרות שכל אחד הוא ניגוד, אחד בפועל יעזור לשני. אם אנחנו נוסיף בצורה הכי פשוטה, איך מיישמים את זה בנושא של שלום בית, רק כפרט, אז ודאי, מה זה נקרא שאנחנו ניגוד ובכל אופן אחד יעזור לשני? אנחנו נמצאים בקושי, נמצאים בבעיה, כל אחד מרגיב אחרת, כל אחד מרגיש את הדבר בצורה אחרת, אחד רוצה להגיד בוא נחשוב טוב, יהיה בסדר, אחד מרגיש את המצוקה. יש יתרונות בזה שזה מעורר אותו לפעול ולעשות, ויש יתרונות להישאר רגוע. יש כל מיני מצבים. אפשר להגיד באופנים שונים, אפשר לחוות דברים בצורה שונה. עכשיו, אם אנחנו לא חווים נכון את הניגוד בקונפליקט בתוכנו, אז אנחנו כל אחד מתחיל לכעוס. אתה חושב אחרת, אז אתה לא מרגיש את הדבר, אתה יותר מדי שענן אולי, או הפוך, אולי אתה יותר מדי לחוצה, והכל נלחץ פה. יש לנו כאילו תחושות ניגודיות, התחושות הניגודיות האלה, כמה שאנחנו חווים את המצבים אחרת, יכולים ליצור בינינו מה? מאבק ואנטי, ואז השלום מופר. בגלל שבאמת קשה לנו, ואנחנו עכשיו חווים את המצב באופן של ניגוד. תכלית התורה, שהניגוד הזה שבינינו, זאת אומרת, שכל אחד מגיב אחרת, חווה אחרת, מרגיש אחרת את מה שקורה, מבין אחרת מה צריך לעשות לפעמים, הניגוד בינינו ייצור השלמה, זה נקרא שלום, זאת אומרת שבעצם נרגיש ששנינו משלימים בכיוונים השונים, אנחנו לא מאבקים אחד עם השני, אלא יש בינינו השלמה מתוך הניגוד הזה שקיים. וככה זה בכללות היעד של השלום בין איש ואישה. אחרי זה יש גם את השלום עם העולם, שזה השלב השלישי פה, שזה בעצם מה שמסמל נר חנוכה, שזה עוד שלב. שלום בעולם זה גם שלום כמובן עם כל החושך שנמצא בעולם שסביבנו, וגם שלום עם החושך שנמצא אולי קרוב אלינו, או הקשיים שנמצאים קרוב אלינו, שהם שוב איזה קושי וחושך והתמודדות. התכלית של נר חנוכה זה להאיר את החושך פירושו, זה מה שהרבי מסביר, שכל התכלית של נר חנוכה, שגם את הבעיה שהיום אני מרגיש אותה כחושך, כדבר, אותה מציאות בעולם שמפריעה וחשוכה, ומתנגדת ואולי מורדת בחלום שלי או בתחושה שלי, איך שהדברים צריכים להיות, כמו שאמרנו שעד בכלית הרגלה בתרמודה, יש שזה משהו שהוא כיכול מורד, שתיווצר השלמה, שלום, לא ניתנה תורה, אלא לעשות שתיווצר השלמה גם עם המצב הזה. זאת אומרת, בעצם יש לנו כאן שלבים של שלום, שלום בתוכנו, שזה המאבק שהנפש הלוקית עם הנפש הבמית, או הקונפליקטים שיש בתוכנו, שלום עם הבן זוג, שלום עם הילדים, שלום בכלל בתוך הבית, ושלום עם המצבים שנמצאים בעולם. כל השלום הזה, שעוד מעט נסביר איך עושים שלום, זה אולי הייתה הנקודה כאן, אבל כל השלום הזה, צריכים להבין שהתכלית הוא שלום, אותה השלמה. האם יכולים לחשוב שהתכלית זה המאבק, והתכלית זה ההתמודדות? זה נכון, שצריכים להתמודד ואי אפשר בלי התמודדות. אבל צריכים לזכור שבעצם היעד זה לא להישאר בהתמודדות בחוויה, שכל הזמן זה נשאר קשה לי, אלא היעד בסופו של דבר זה להגיע למצב של השלמה. לא ניתנה תורה, אלא לעשות שלום. התורה צריכה ללמד אותנו להגיע לאותו מצב של השלמה, לאותו מצב של שלום. עכשיו, בתוך הסדר הזה של השלום, כשאנחנו חושבים איך פותרים, איך עושים שלום עם יד שבחוץ. הנה, עכשיו, עכשיו אחרי כל ההסבר שכרגע הזמרנו, נחזור פה להלכה שהרמב"ם מביא. אנחנו צריכים השלמה, צריכים השלמה עם הבעיה שנמצאת בחוץ. זה נקרא נר חנוכה. איך להאיר וליצור שלום עם הבעיה שנמצאת בחוץ, עם הקושי האמיתי שנמצא בחוץ. לא תמיד יש לנו כוחות לזה. זה מה שאומר פה הרבי, יש מצבים שעם המציאות הקשה, עם החושך, אין לנו עכשיו נר חנוכה להאיר אותה. ודאי שאם היינו זוכים לגילוי יותר מעלה, גילוי שמעל הטבע, כמו שמוסבר בחסידות מה זה נר חנוכה, אז אולי היינו יכולים גם את זה. אבל אחרי כך אנחנו נמצאים בתוך עולם טבעי, אנחנו חיים בתוך מציאות כמו שהיא, וכשאנחנו חיים בתוך עולם טבעי במציאות כמו שהיא, אין לנו את הכוחות ליצור את ההשלמה עם אותו חושך שנמצא בחוץ, עם אותה בעיה שנמצאת בחוץ. אין לנו מרחבות. ואז אתה יכול להגיד, לא, זה היעד, אני צריך להשקיע את כל הכוחות שלי רק כדי ליצור השלמה בדבר הזה. ובינתיים, בגלל שכולו מרוכז בליצור את הכוחות ואת השלמה, עם המציאות שנמצאת בחוץ, והוא לא מסוגל, אין לו את המספיק, הוא קונה את כל כספו, הוא משקיע בנר חנוכה. אבל נשאר בציור של ההלכה, הוא נשאר בלי כסף, לשלום בית, בלי כסף לנר שבת, בלי כסף לשלום יותר פנימי, שנמצא בתוך הבית שלו, ושלום יותר פנימי, שנמצא אולי בתוך עצמו. ואז אדם אומר, אבל מה אני? אני חייב להיאבק ולפתור וליצור השלמה עם הבעיה שבחוץ. אני, זה התכלית שלי. זה בדרך כלל בעולם החסידי, תופעה כזאת יכולה להיות מאוד חזקה. מעבר להתמודדות האישיות שלנו, הפרטיות, יש תופעה כזאת שאפשר לראות אותה הרבה פעמים. יהודי חסידי שיודע את חשיבות המבצעים ואת החשיבות המאוד מאוד גדולה לפעול ולתקן את העולם, והחג של המבצעים זה חג חנוכה, שכל עניינו זה להאיר את החושך שנמצא בחוץ. אנחנו בעצם כל השנה נמצאים בחנוכה הזה, של להאיר את העולם שנמצא בחוץ. זה התכלית של החסידות. ומתוך שאיפה מאוד עמוקה לפעול בעולם שבחוץ, ואכפתית מאוד גדולה להאיר את החושך שבחוץ, הוא מזניח, קורה איזה מין הזנחה, למה שקורה בתוך הבית, לדאגה, לעניינים הפרטיים שבתוך הבית. ולכאורה, ההזנחה הזאת באה מתוך מקום מאוד כביכול חשוב וצודק, כי הוא באמת עסוק בעניינים הכי חשובים, להעיר את החוץ, לפעול בעולם שבחוץ. הוא מסור כל כולו לדברים הכי חשובים שיכולים להיות. אבל פה ההלכה אומרת לנו שזה טעות. אם על חשבון הפעולה בחוץ והצלחה בחוץ נפגע או חסר בשלום בתוך הבית, אז רצון השם, כך אומר רבי, וזה מה שרבי מדביר, זה לא דרש שלנו, אלא רבי אומר את זה מפורש באותה שיחה. אם נפגע מהיכולת לשמור את השלום בתוך הבית, שזה נקרא נר שבת, נר שבת קודם. תוותר על הפעולה בחוץ, תהיה פחות חסידי במרכאות, בהשלכה, בהשפעה החוצה, ותשקיע את זמנך בליצור שלום בתוך הבית. זה הסדר של התורה. למרות שעם כל החשיבות של החוץ, יש סדר פנימי, יש סדר פנימי, שהסדר הפנימי הזה הוא קודם כל לבנות, קודם כל לבנות את השלום כביכול בתוך הבית פנימה. זה הסדר האמיתי. עכשיו, מה שאנחנו רוצים ללמוד מזה, זה מה שהתחלנו להגיד מקודם, שזה נכון גם ברמות של התמודדות. שיש מצבים כאלה שהתמודדות חיצונית, אמיתית, חיצונית פירושו, המושג חיצונית כאן הכוונה, התמודדות שהיא משהו שבמציאות של העולם, שמאי ומאוד מכביד עלינו, אנחנו צריכים לפתור אותו. אנחנו ביחד כבני זוג משותפים בצורך להתמודד ולפתור את אותה בעיה, את אותו לסייע, להתמודד, לעשות מה שכל אנחנו יכולים באותו מצב. באותו זמן כבר נגמרים לנו הכוחות. כל כך אנחנו משקיעים את הכוחות ולפתור את העניין שבחוץ. נגמרים לנו הכוחות בשביל השלום והאחדות בתוכנו. ואז נוצר מתח וחיכוכים וקשיים. ניגוד מאוד גדול שאולי במצב רגיל היו לנו כוחות לעבור את זה. והיינו יכולים לעבור את זה. במצב הרבה יותר קל. היינו מסתדרים ועוברים ביחד. אבל כיוון שהמשימה היא כל כך קשה והצורך כל כך קשה, אנחנו מאבדים את הכוחות ואין לנו עכשיו כוחות להשקיע לאותה השלמה אמיתית בתוכנו. יש כל כולנו שקועים.
מה אתה מציע? לא להתאפל בעניינים בחוץ?
לא, אני... לא, 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 לא מה שאני מציע, לא מה שאני מציע, אני מנסה ללמוד, אם אדם נמצא בקונפליקט הזה והוא רואה שהצורך...
איך היינו נמצאים בקונפליקט הזה?
אוקיי, אז בשביל אנחנו צריכים, את צודקת. אז לכן, כיוון שזה כך, אז צריכים ללמוד מהתורה מה הסדר הנכון בהתמודדות בתוך הדברים האלה. אם אדם רואה שהוא משקיע את כל כוחו, כן, אז אולי ההשקעה היא השקעת יתר, אולי יותר מדי, כי נגמר לו הכוחות בפנים. הוא צריך לדעת, ומיד נסביר גם מדוע, הוא צריך לדעת שבסדר הוא לא יכול, הנפש שמאוד מוטרדת ממשהו מסוים, באופן טבעי כולה נמצאת שם, התרדה וחוויית הקושי יוצאת לנו שכולם נמצאים בתוך העניין הזה יותר מדי לפעמים, וזה מה שבסופו של דבר, אני כאילו מצדיק, מה אני יכול לעשות? אני תקוע בתוך הבעיה הזאת. אבל זה מה שבסופו של דבר, ההגזמה הזאת, בהנטייה בחוץ, מונעת לך את הכוחות ליצור את אותו שלום פנימי בתוך הבית, או לכל בין מהזוג, ואז אנחנו בגלל הבעיה הקיצונית, בינינו לא מצליחים להסתדר או קשה לנו מאוד. ואנחנו... זה קודם כל, אולי אנחנו מפעים, כי בכל מונעים את מה שהילדים האחרים צריכים לתת, זה ודאי לזה מה שהתכוונו כאן, אבל יותר מזה התכוונו. התכוונו שבעצם זה מפעיר את השלום בית בינינו ממש, בבני הזוג, שזה גם אותו עניין, שמרוב השקעה, מרוב השקעה וצורך לכאורה אמיתי, שאנחנו עכשיו מרגישים את אותו, ההשקעה וההתמודדות הקשה יוצרת, שנוצר בינינו קונפליקטים, ואין לנו דבר כוחות לפתור את הקונפליקטים בתוכנו, ולכאורה, מה אפשר לעשות? כי אנחנו שקועים בעניין החשוב הזה. בא הרמב״ם פה, או פי השיחה הזאת של הרבי, והרבי אומר, שרואים כזה הדבר, שהפנים נהיה בפירוד, בצורה יחסית, מגלל העיסוק הזה בחוץ, כמו הדוגמה, נרות חנוכה או שלום בית, יש סדר קדימויות. והסדר הקדימויות הוא, שקודם כל צריך לדאוג לשלום בבית, שלום בבית הכוונה, ההתמודדות היותר קרובה אליך, שגם אולי יותר קל ליצור בה השלמה ושלום, ואחרי זה יחד עם זה כמובן, להשקיע דברים בחוץ, אבל לא לתת לעיסוק בחוץ לפגוע בתוך השלום הזה שבתוך הבית. למה זה כל כך חשוב, אחרי שהבנו את הסדר הזה, למה זה כל כך חשוב להשקיע, כמו שאמרו כאן, בילדים האחרים, או להשקיע גם ביחסים בינינו, ולא לאבד את יכולת הקשר בגלל הקושי הזה, למה זה כל כך חשוב? כי אולי ננסה להבין את ההלכה, למה באמת שלום בית קדום לשלום, לנר חנוכה? למה נר שבת קודם לנר חנוכה? סיבה אמיתית שאי אפשר להאיר ולפתור ולהתמודד עם חוץ יחסית, אם בפנים אתה בקונפליקט וחסר. אם אין שלום בתוך הבית, אי אפשר לעשות שלום עם החוץ. אי אפשר ליצור השלמה עם החוץ. אם בתוכנו אנחנו במריבה מאוד חזקה, מילה לקונפליקט הזה, הקושי הזה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, להגיע להשלמה אמיתית עם המציאות בחוץ, כי משהו קרוע בתוכנו פנימה. אז כיוון שמשהו קרוע בתוכנו פנימה, אז זה מאוד קשה לנו. כי הסדר האמיתי, שאת הכוחות להתמודד עם בעיה, כביכול, שהיא יחסית בחוץ, שואבים מהשלום שיש בתוכנו. את נר חנוכה שואבים מהנר שבת. זאת אומרת, את הכוח האמיתי, אמנם הרבי לא אומר את זה לגבי נר חנוכה ונר שבת, אבל מי שיסתכל שם בשיחה, הוא מדבר שם שנרות שבת זה כמו בית המקדש. ונר חנוכה זה יותר בחוץ. הוא אומר שם מפורש שאת הכוח להאיר את נר חנוכה שואבים בחנוכיה של מהמנורה של בית המקדש. זאת אומרת, יש איזה כוח, שהכוח בא, יש מאמר מאוד ידוע, שחכמים אמרו אותו, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. מה זה קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים? תאמת, קשוט זה תאמת, תאמת, תדאג של עצמך, בעצמך יהיה טוב, אתה תהיה כמו שצריך, זה אחר כך תוכל לקשוט אחרים. זאת אומרת, כדי להתמודד עם קושי שהוא לפי ערך חיצוני, אנחנו צריכים לעזור לעצמנו, לפתור או להתמודד עם אותו קושי פנימי שבתוכנו. אז מלא, כיוון שזה כך, כיוון שזה כך, אז תמיד כשאנחנו רואים שהבעיה החיצונית מקשה עלינו, שכמובן היא לא חיצונית במושג חנוכה כפשוטו חיצוני, אבל לפי ערך זה עוד עניין שאיתו אנחנו ניצבים, שהוא לכאורה לא היה צריך לפגוע לשלמות שהייתה בתוכנו לפני זה, שלמות שהייתה בתוכנו לפני שנתקלנו באותה בעיה, או גם לא הייתה שלמות שלמה, אבל היינו יכולים לעבוד וליצור השלמה, ועכשיו, בגלל אותו קושי חיצוני, זה כאילו משמש כחיץ בתוכנו. אז תמיד הסדר האמיתי על פי תורה, זה קודם כל עושים את הדואגים, לא מפקירים, לא מזניחים את השלום שבתוכנו, בתוך הבית כמה שיותר, ולכאן עוד מבחינה מעשית פשוטה. אז לפי מה שזה ליצור השלמה אמיתית בין בני הזוג, ליצור השלמה אמיתית גם עם הילדים האחרים, ומכוח האווירה כמה שיותר שלמה ובריאה במה שיש, אפילו שלא אין לנו כוח, כמו שאמרנו מקודם, את הבעיה החיצונית, אין לנו כוח להתמודד, אנחנו לא יכולים להשתים את זה, זה כל כך מעיב לנו, שזה נשאר כביכול מתנגד אלינו. בסדר, אז זה נשאר בבעיה שאנחנו נלחמים איתה, היא מאוד קשה לנו להתמודד איתה, ובכל זאת אנחנו מוצאים איזה רקע בסיסי, קודם, ששם יחסית אנחנו נמצאים במצב של שלום, וכמה שיש לנו את המקום הפנימי השלם יותר, יהיה לנו יותר כוחות להתמודד גם עם הדבר שקשמנו להשלים איתו. להשלים איתו ולהתמודד איתו בצורה נכונה. אבל אם אנחנו נפקיר, נשקיע את כל הכוחות בדבר החיצוני, ועל זה נהרוס את המרקם הפנימי של החיים שלנו, של השלום היותר פנימי, אז ממילא ההפסד יהיה כפול בכפלי כפליים, כי גם הפנים, ובסופו של דבר לא יהיה כוחות אמיתיים להתמודד עם החוץ, כי כשמתמודדים עם החוץ על חשבון הפנים, גם עם החוץ אי אפשר בסופו של דבר להתמודד, כי זה נגד הפך הסדר האמיתי של התורה. עכשיו נשאל את השאלה, מאיזה כוח, אחרי שהגדרנו את הסדר, את הקדימויות, מאיזה כוח בעצם עושים שלום? שלום זה השלמה. שלום זה השלמה בין ניגודים, בין קונפליקטים, בין שני צדדים שהם סותרים. אנחנו עכשיו רואים בצורה פשוטה, מעבר לסבר, שיש לנו, יש מאבק בחוץ, יש התמודדות אמיתית אובייקטיבית, זה יוצר קונפליקט, קשיים, חוסר השלמה ברמה כזאת או אחרת, בתוך עצמנו, אנחנו חצויים בתוך עצמנו, פחות טוב לנו בתוך עצמנו, זה יוצר קונפליקט ובעיה, כמו שאמרנו, בינינו, בינינו לפעמים, בינינו ובין ילדים אחרים, יש כל הזמן את האי השלמה, אנחנו רוצים ליצור השלמה, רוצים ליצור שלום, אבל אני, שלום זה לכאורה, כשאנחנו מנסים לפתור את הביטוי של שלום, איך בעצם יוצרים שלום, אז היינו חושבים בצורה פשוטה, שליצור שלום, וזו טעות מאוד חזקה בתפיסה, שליצור שלום זה לפתור את הקונפליקט, לפתור את הקונפליקט פירושו שצד אחד איננו, צד אחד ייפטר. זאת אומרת, אם למשל, אתן דוגמה פשוטה, אני חושב שצריך לפעול כך, אתה חושב שצריך לפעול אחרת. וזה מאוד נוגע לנו, ולכן אנחנו במריבה, שאני חושב שככה צריך להיות, ואתה חושב שככה צריך להיות. הניגוד הזה בתוכן. אז איך יהיה שלום בינינו? ככה זה נשמע בצורה פשוטה. זה נשמע בצורה פשוטה, שאחד ייחנע ויוותר על דעתו לגמרי, שהוא ייחנע ויוותר, ואז הדעה שלו תתבטל, אז יהיה בעצם שלום, תפסיק המלחמה, אבל כל עוד שאף אחד לא מוותר, או ששניהם מוותרים, או ששניהם מוותרים, או שאחד מוותר. אבל אם אנחנו שנינו נשאר בשלנו, ואנחנו נשאר בעצם בניגוד, אז לא תיווצר השלמה, איך נוכל לפתור את השלום? עכשיו ככה זה נשמע בצורה פשוטה, ששלום זה בעצם מין הכנעה של צד אחד, או ויתור של צד אחד. וכשיש ויתור של צד אחד, או של שני הצדדים, לפעמים גם, לפעמים יש שלום, שאולי זה נשמע יותר אידיאלי מאשר שאחד ויתר, טוב, אז שנינו מוותרים ונמצא על זה משהו משותף. באמצע. אם הגענו לזה, זה כבר טוב. אנחנו מגיעים, אבל גם פה כדי להגיע למשהו המשותף, ששנינו מסכימים עליו ובו אנחנו משלימים, זה כבר על ויתור של אותה עוצמה של איך שאני הרגשתי את הדברים. אני הרגשתי את הדברים בצורה כזאת, אתה הרגשת את הדברים בצורה כזאת, אז או שאחד נכנע, או ששנינו נכנענו, והגענו לזה משהו משותף שהוא כמו פרווה, שהוא לא זה ולא זה, אבל הוא מאחד בינינו. שזה גם נשמע שלום. אז באמת, אם אנחנו בוחנים את הרמות של השלום, יש פדגם של הרבי שמדבר על השלום, שמדבר שם על שלום בשלום בית, אומר כך, טוב שלום גרוע ממריבה טובה. ככה הרבי כותב במכתבים שלו שהוא עוסק בשלום בית. אפשר לראות את זה בספר אור הבית, בחלק של שלום בית, שם נמצא הפדגם הזה באחד המכתבים. טוב שלום גרוע ממריבה טובה. מה זה בעצם אומר? טוב שלום גרוע ממריבה טובה. אז באמת, שלום גרוע זה שלום שבאמת אחד נכנע. אז זה שלום גרוע, כי זה לא השלמה אמיתית. הוא נשאר בסופו של דבר, אוקיי, ויתרתי על הדעה שלי. נכון. עדיף שלום גרוע כזה, שאחד נכנע, העיקר שיהיה פה שקט, זה שלום גרוע, כי יש באמת שקט, וכאילו בהשלמה, אבל בעצם כדי להגיע להשלמה הזאת ויתרתי. מאשר שניים שיעמדו בתוקף על דעותיהם, יעמדו בתוקף על דעותיהם, יישארו במריבה הטובה, כי כל אחד באמת נלחם על העקרונות, על הדברים שבאמת הוא חושב שהם חשובים, אבל מרוב אותה מריבה טובה, אנחנו עכשיו כנגד, אחד כנגד השני, ומאוד קשה לנו, ומופר פה אותו תהליך של השלמה, אז באמת עדיף שלום גרוע כזה, שהוא ממש כיפוף, זאת אומרת, חכמים באמת מבינים שעדיף לוותר על העקרונות שאתה מאמין בהם, כדי ליצור השלמה. השלמה ותחושה של שלום יותר חשובה מהעמידה על הדעה שלך. זה נקרא שטוב שלום גרוע ממריבה טובה. כמובן שפחות גרוע מזה, שלא אחד ויתר לגמרי על דעותיו, והשני נשאר בדעותיו עד הסוף, שגם זה יש לזה מקום, וגם חוכמה שצריך להכיר אותה, הדבר הראשון שאמרנו, אלא ששנינו מוותרים ומגיעים לאיזה משהו משותף, מכנה משותף באמצע, שבכל אנחנו חווים את ההשלמה. ששנינו בעצם לא עומדים עד הסוף על שלנו, ו... מבטרים, נכנעים קצת ומוצאים את המכנה המשותף, מוצאים את הממוצע באמצע, את ההתפשרות הזאת שנמצאת באמצע, אבל שוב, זה הרבה יותר טוב מה שתהיה עקרוני. זה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר טוב מאשר תהיה מאוד עקרוני ותישאר בדעה כמו שאתה ממש מרגיש אותה ושלם איתה עד הסוף. אז זה גם שלום, יותר טוב מהשלום הראשון, אבל הוא עדיין גם שלום לא מושלם. מה זה השלום הטוב, היותר שלם? שזה באמת היעד היותר שלם בתפיסה של שלום. התפיסה היותר חשובה של שלום זה מצב כזה שאף אחד לא מרגיש מבטר. כל אחד, למרות הקונפליט ולמרות הקושי, למרות שאנחנו חווים את הדברים אחרת, למרות שהדברים לא נראים לנו כמו שאמרנו מקודם, אף אחד לא מרגיש מבטר, אלא אנחנו מצליחים, למרות שכל אחד משמר עד הסוף את דעותיו, אנחנו מצליחים בכל אופן לפעול ביחד מתוך השלמה. למרות שאנחנו ממש ניגוד.
מה?
איך זה יכול להיות?
לשמרן את הניגוד?
זה, כן, זה בדיוק השאלה, איך זה יכול להיות? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות להסביר, איך בעצם זה יכול להיות? עכשיו, התשובה לזה, אז קודם כל פה אנחנו מבינים, זה בדיוק השאלה.
זה שאלה יותר תכנית, השירות הראשונה היא,
נראה לי דיכוי יותר. נכון. לכן הגדרנו את זה כשלום גרוע. כן, זה שלום, אבל משהו עבד פה באמצע, הצד שלי, שנאלצתי לוותר, בשביל שיהיה שקט, אני חשבתי דבר מסוים, אבל אני רואה שהשני לא מקבל. אני חשבתי דבר מסוים, אני מרגיש, אני מאמין בדבר מסוים, השני לא מוכן לקבל את זה, והוא רב איתי על זה, הוא לא מוכן להתוותר, כי הוא נוגע בזה עד הסוף. אז באה התורה ואומרת לך, זה לא טוב, אתה תעמוד על שלך, אתה צודק. יכול להיות שאתה צודק, וגם הוא אולי צודק בצד שלו. אבל אתה תעמוד על שלך בשם הצדק, והוא יעמוד על שלו בשם הצדק, ותיווצר פה מריבה, אז זה לא טוב. המריבה הזאת היא לא טובה, היא הורסת, היא הרסנית. אותו קונפליקט הזה שיוצר פה, בסופו של דבר הוא לא עושה לך טוב. הוא לא עושה טוב לאף אחד. כולם נהרסים, כשאין שלום, הכל נהרס. אפילו שהוא מלחמת קודש במרכאות הכי נעלית, כן? אפילו שתהיה הכי נעלית והכי חשובה, בסופו של דבר זה יפגע. אז לכן, עדיף את הוויתור הזה, למרות שהוא דיכור, למרות שהוא קשה. מה?
אם הוא במשפחה, שבא לא שובר
את זאת בישה, השאלה היא שאלה מאוד מאוד טובה. כמובן, יש דברים שאי אפשר לוותר עליהם, כי ההלכה לא מאפשרת לוותר. אבל דברים שההלכה לא אומרת אי אפשר לוותר, יש באמת מצבים כאלה שבאמת, וגם יש מכתבים של הרבי על זה, שישאר ככה, שישאר בצורה כזאת שאחד לאו דווקא שומר, אבל עוד פעם הוא לא מכריח את השני, אלא אותו אחד שרוצה לשמור שומר, ושומרים את השלום גם במצב הזה. לא רק שיש הדרכה כזאת, שיש לזה מקום, הרבי אף פעם לא, לא יודעים אף פעם, אבל זה לא הדבר הכי פשוט לבוא ולהגיד, גם שכתבו לרבי מכתבים שאחד לא שומר והשני שומר, הרבי לא אמר, אם ככה חייבים לחתוך, כי השני לא שומר ולא. אז מה שכמובן, מה שבלתי אפשרי על פי תורה, בלתי אפשרי על פי תורה, אבל מה ש...
אני
רואה
שזה בלתי אפשרי.
מה שבלתי אפשרי על פי תורה, אי אפשר להגיד לאדם חטא כדי שיהיה שלום. תעשה חטא כדי שיהיה שלום, אתה לא יכול לחטוא. אבל זה הנקודה, שאם השני, אתה לא חוטא, אבל השני לא שומר בדיוק מה שאתה היית רוצה שהוא ישמור, ואולי לא שומר, אבל למען השלום משמרים את זה, אם יש כבוד, אפשר ליצור יחסים נכונים ואמיתיים, אז גם אם אחד הוא לא בדיוק כמו השני, גם פה השלום הוא עדיף מאשר הפירוד. זה כלל שהוא מאוד... אנחנו מדברים כאן מצבים שאולי פחות מזה גם כן, שוודאי, במצבים אפילו פחות קיצורי בינים של תורה המצוות, ודאי שיש ממד כזה שעדיף לוותר, זה לא טוב, זה לא שלום טוב, גרוע בלשון של הרבי, אבל עדיף לוותר כדי יהיה שלום, או עדיף לוותר שנינו, אם נצליח שנינו לוותר, להקטין ציפיות כדי ליצור איזה מכנה משותף, זה גם עדיף. אבל היעד היותר שלם והאמיתי, זה אנחנו חוזרים אליו, שזה בעצם התפיסה האמיתית והשלמה של המושג שלום, זה איך שני הצדדים נשארים ומבטאים עד הסוף את דעתם ואת עמדתם, ויחד עם זה אנחנו בשלום. למרות שלכאורה זה ניגוד, ניגוד מאוד גדול. עכשיו, איך אפשר ליצור שלום בין שני הפכים, שההפכים נשמרים כשני הפכים? עכשיו, כבר אנחנו רואים פה בצורה מופשטת, אבל את הרעיון הזה אנחנו צריכים אחרי זה לנסות לחשוב ליישם לגבי כל, ומיד אולי ניתן לזה כמה השלכות מעשיות, לגבי כל היחסים אצלנו בבית וכל ההתייחסות שלנו עם פרטים שעומדים לפנינו. הכלל שמובא בחסידות לעניין הזה, שצריך כוח שהוא מעל שניהם, כוח עליון יותר, אור עליון יותר, שהוא מעל שני הצדדים שמחבר את ההפכים. בגמרא כתוב, במובא גם בתניא, מיכאל שר של חסד, של מים, גבריאל שר של אש. אש ומים, חסד וגבורה הם שני הפכים, הם מחבים אחד את השני. האש מחלה את המים והמים מחבים את האש, הם לא יכולים לשכון ביחד. אבל עושה שלום במרומיו. מה זה עושה שלום רב? שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הם מתאחדים ביחד. זאת אומרת, כשיש משהו עליון מעל שני הצדדים, אז שני הצדדים הופכים להיות משלימים. זאת אומרת, כשיש משהו שהוא בעין ארוך יותר מעלה, שני הצדדים הופכים להיות משלימים בלי שהם מתבטלים. זאת אומרת, כל אחד נשאר מבטא את שלו, אבל למה הם לא סותרים ונאבקים אחד עם השני, למרות שהם נראים ממש הפכים? הם לא סותרים כי הם מבטאים משהו שהוא יותר עליון, והדבר היותר עליון כולל את שני הצדדים. עכשיו זה, ברוחניות זה כך, שמתגלה גילוי מאוד נעלה, הוא כולל את שני הצדדים. אפשר רק כדי להמחיש את זה, רק כדי להמחיש את זה קצת, מה קורה כשמתגלה הגילוי יותר עליון? זה כמו שיש לך, יש לך קובייה ויש לה צד אחד וצד שני. זה שני צדדים סותרים, הם בדיוק כיוון הפוך. אבל כשאתה מסתכל על זה שזה קובייה אחת, אתה רואה שזה לא סותר, זה צדדים של אותה קובייה. כשאתה מסתכל רק על הצד, הצד הזה זה לא הצד הזה. צד ימין זה לא צד שמאל, וצד שמאל זה לא צד ימין. אבל כשאתה מסתכל מלמעלה, מתגלה משהו שהוא מעבר, בעצם זה שני צדדים, למרות הניגוד שלהם, שמבטאים משהו אחד שכולל שני הצדדים ביחד. עכשיו, הרעיון הזה שצריך משהו עליון יותר, שיכלול את שני הצדדים, את שני הכיוונים, הרעיון הזה זה רעיון מאוד מאוד חשוב, איך מיישמים אותו בקונפליקטים שיש לנו. בואו ניקח את הדוגמה, איך מיישמים אותו בקונפליקטים שיש לנו. ניקח את הדוגמה ששני בני, דוגמה פשוטה, שאולי הכי מעשית יכולה להיות, שני בני הזוג יש בעיה משותפת, וכל אחד חושב שצריך לפעול אחרת, וכל אחד בטוח בדעתו עד הסוף, והשני חושב בדיוק הפוך, והבדיוק הפוך הזה סותר את מה שהוא חושב, ולכן זה כל כך קשה. עכשיו, מה קורה כשאנחנו נמצאים באותו מצב של קונפליקט? המחלוקת בדעה או איך מגיבים על הבעיה הופכת להיות תוך זמן קצר מחלוקת אישית בינינו. כיוון שאתה חושב אחרת ממני, אתה נגדי. וכיוון שאני חושב אחרת ממך, אני נגדך. ונוצרת כביכול, בגלל שאנחנו עומדים על שלנו, נוצרת טינה וקושי אחד מול השני. עכשיו, שנינו צודקים. צודקים במישור ששנינו מבטאים איזה ממד, וזה הכלל הכי גדול בשלום, שבשלום, בסופו של דבר, כשמסתכלים בצורה נכונה ואמיתית, בשלום כשמסתכלים בצורה נכונה ואמיתית, אחד הדברים, כדי לעשות שלום טוב, כדי לעשות שלום טוב ואמיתי, צריכים שלב ראשון לדעת שהשני, גם כשהוא חושב הפוך ממני, ומרגיש את הדברים הפוך ממני, בטח יהיה צד שהוא צודק בו. אני לא מרגיש ככה, אבל יהיה צד שהוא צודק בו. אני מרגיש אחרת, הוא מרגיש אחרת, שנינו מחווים את הדבר מכיוון אחר לגמרי, אבל אני צודק בשלי, והוא צודק בשלו. זה משפט, הרעיון ששנינו צודקים, זה משפט מאוד מאוד מוזר, אבל זה באמת תפיסה הכי בסיסית בתורה לגבי מחלוקת. זה לא אומר שאני קצת לא צודק, ואתה גם אולי קצת לא צודק, אבל קודם כל יש לנו בסיס, הבסיס ששנינו צודקים. נכון, נכון, עכשיו, בלשון של החכמים, זה בדיוק הסוד של מחלוקת בית הלל ובית שמאי, הלל רואים את הדברים מצד של חסד, ושמאי רואים את הדברים מצד של גבורה, ומה אמרנו חכמים? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי מצד החסד זה נראה כך, מצד הגבורה זה נראה כך, זאת אומרת, כל מטבע יש לה שני צדדים, כי כל דבר אתה יכול לצאת כאלה משני כיוונים, אני מרגיש עכשיו שאני צריך לפעול במרץ ולהיות מאוד מאוד לחוץ, אתה מרגיש עכשיו הכי נכון זה להיות רגוע ושענן ושלב, ולא להיות בלחץ, זה נראה בדיוק הפוך, כי אני דורש ממך אל תהיה לחוץ, ואתה דורש ממני תהיה שענן ושקט, וזה ממש נראה לנו הפוך, אבל מה האמת? ששנינו צודקים, למרות שזה נראה אחרת לגמרי. אז ההתחלה של כל שלום ומין כבוד בסיסי, כבוד בסיסי להגיד, השני שהוא חושב בדיוק הפוך ממני, ואני הכי לא מסכים איתו, וזכותי לא להסכים איתו, בכל אופן, יש לו מקום לדעה שלו, יש לו מקום לרצונות שלו, יש לו מקום לאיך שהוא מבין את הדברים, יש לו מקום. איך אנחנו מסתדרים בינינו, זה לא משהו דבר. אני רק יודע שיש לו מקום. אבל אז מגיע השלב העיקרי, שבעצם יוצר את ההשלמה. אנחנו צריכים ללמוד, לראות את המשותף שהוא מעל שנינו. זה נקרא אור עליון, ממד שהוא מעל. אם מתייחס לממד שמעל, שהוא יותר גדול משנינו, אז אנחנו בעצם נבין שאנחנו בסופו של דבר משלימים בהתמודדות עם הדבר, או משלימים בהסתכלות שלנו. כי מתוך מבט שיותר חשוב מעל, אנחנו בסופו של דבר נראה ששני הצדדים מועילים כל אחד מכיוון אחר. זה הביטוי, זה העומק של המושג, עזר מהמושג כנגדו. דווקא כשיש לך ניגוד, הניגוד בעצם משלים אותך. וניקח בדוגמה הזאת. בדוגמה שאמרנו מקודם. אתה חושב שצריך לפעול במרץ ולהשקיע את כל הכוחות. זה נכון. צריכים לפעול במרץ ולהשקיע את כל הכוחות. אבל שהשני אומר, לא, צריכים להיות במנוחה ולהיות רגועים, גם זה נכון. זאת אומרת, באמת הגישה האמיתית לפתור את הבעיה, זה שצריך את שני הדברים ביחד. רק מה? בגלל הצרות והמגבלה שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, אז כשאתה מרגיש את הצורך לפעול במרץ, אתה רואה רק את זה, כי אתה מוגבל. זאת אומרת, הצורך לפעול במרץ הוא נכון, אבל הוא מתוך מקום מוגבל של המציאות. אותו דבר, הצורך להישאר שקט ושענב, זה גם נכון ואמיתי, אבל זה גם תפיסה מוגבלת. אם אנחנו מסתכלים, או כאילו מתרוממים, לבחינה הזאת שמעל, משהו שמשתף פה מעל, אנחנו בעצם מבינים שהשלמות ומה שבאמת יועיל כאן, זה נקרא עושה שלום במומם, זה השילוב של שני הדברים האלה ביחד. זאת אומרת, שלום תמיד מחייב אותנו להסתכל על משהו. עכשיו בוא נעשה דוגמה הכי פשוטה. אנחנו חולקים על משהו, כזה או חזר, כל אחד יש את הדעה שלו. אם אנחנו חושבים, רגע, אנחנו, הדבר היותר חשוב בכל ההתמודדות שלנו, הדבר היותר חשוב שאנחנו ביחד. הדבר היותר חשוב, התועלת האמיתית, השליחות המשותפת שלנו. זה הדבר היותר חשוב. אז אל תפנה נגד, השני חושב אחרת ממך, אבל אל תרגיש כרגע את כל התחושות שנגד עליו, אלא אתה צריך להבין שיש משהו יותר חשוב בזה שאנחנו ביחד, ואז מה? בזה, מהביחד הזה, הוא מבטא צד אחד של התמונה, ואתה מבטא צד שני של התמונה. באמת צריכים את שני הצדדים של התמונה. באמת צריכים... עכשיו, או, בתכלס, אם פועלים... עכשיו, השאלה היא מאוד מאוד טובה, כי בהרבה דברים, הרבה דברים, הבתכלס, זה לעבוד בשני קווים מגבילים. זאת אומרת, כשאנחנו עכשיו מכבדים את הדעה של השני, יש דברים שצריכים להכריע או כך או כך, או באמצע. יש דברים כאלה צריכים להכריע. ויש דברים במחלוקות בינינו, או בתחושות שלנו, שזו אולי המחלוקות היותר קשות. דבר פרקטי מעשי, את צריכים בסופו של דבר להחליט ככה או ככה, ואם אנחנו מסוגלים להידבר, לכבד את הדעה של השני, בסוף נגיע למשהו המשותף, או היותר קרוב, או אפילו לביטוש, זה גם טוב. אבל הרבה פעמים, וזה הדבר היותר עיקרי בבעיה של המחלוקות, שבתכלס זה לא הכרעה כל כך מעשית לפרט כזה או פרט אחר. זה התחושות שלנו שהשני מרגיש או חושב אחרת מאיתנו, ובתחושות אנחנו מרגישים את הקופלים ולא מתחילים להסתדר ביחד. ונוצרים כביכול, נוצרים לכל ניגודים, ניגודים שהם לא מעשים. הדעות הן שונות לגמרי, אבל ניגודים שהם פשוט הרסנים, שהם לא במציאות בכלל. כי זה לא איזה הכרעה מעשית דווקא שצריך להכריע. ואז אם נדע לפעול בשני קווים המדילים, אנחנו בעצם ניצור את ההשלמה האמיתית. כל אחד ייתן פה צד של אותו עניין. כל אחד ייתן צד. בדוגמה שאמרנו מקודם, אז מה בתכלס? בתכלס שהוא ישמר את הרגיעות שלו, ואת תשמרי את המרץ, או הפוך, את המרץ לפעול ולעשות, ומה יהיה בתכלס? אל תבוא אליו בטענות למה אתה נשאר רגוע. ואל תבוא אליו בטענות למה את היסטרית כי יכול לפעול. אלא, כל אחד ילך בכיוון הזה, ודווקא מגלל זה אנחנו נשאר מאוזנים. דווקא מגלל זה היחס יהיה יותר שלם. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים שיש כאן משהו מעל, שבעצם מתבטא דרך שני הצדדים שלנו, אז השלום יהיה הרבה יותר גדול, אז יהיה לנו הרבה יותר טוב, כי באמת ייווצר השלמה. יש לנו, כולנו מכירים את הביטוי הזה של חכמים, שביחס אמיתי צריכים לפעמים, צריכים שמאל דוחה וימין מקרבת. חכמים אמרו, שמאל דוחה וימין מקרבת, אחרי זה כשני כיוון יחסים הפוכים. השמאל שהיא דוחה היא מרחיקה, הימין שהיא מקרבת, היא מקרבת. אז מה עושים פה? מקרבים או מרחיקים? אז לא, לא, זה לא באמצע, או מרחיקים או מקרבים. צריכים גם להרחיק, צריכים גם להרחיק וגם לקרב. לא חצי להרחיק, חצי לקרב.
מה אולי משהו שמדבר אולי לכולם פה? למשל, לכל מיני טיפולים לילדים שלנו. שבאמת, אפשר לרוץ בלי סוף. אני למשל פגישה שלי, ללכת ולעשות ועוד ועוד דברים. אז זה בטח שזה על המון דברים על חשבון הבית. עכשיו, הרבה פעמים הבעל חושב שזה הפוך בין בני זוג חושב לה. אז מה בתכלס עושים שם? כן, לוקחים את הטיפול הזה. אז נכון, אז מורידים מינון, אז כן, זה לא זה, אבל לגבי טיפול מסוים, זה חושב ככה, זאת חושבת ככה. אז מה עושים? הרי צריכים להכריע פה, ויש פה מונמון אחרות לך כל הדרך. איזה בית ספר, איזה סוג, האם להכניס לממד, האם לא להכניס לממד. אנחנו
רואים תלתויות מאוד 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 מאוד. עכשיו, בוא נבחן את הדוגמה שכרגע אתה אמר, את הדוגמאות שכרגע אתה אמר, לפי אותו ציור שציירנו מקודם. יש שניים, וזה הבעיה שעליה אנחנו מדברים, הבעיה, שכיוון שיש התלבטות אמיתית וקשה, אחד חושב ככה ואחד חושב אחרת, המתח הזה נוצר, הופך להיות מתח בינינו. זאת אומרת, קשה לי איתך, כי אתה חושב אחרת, ולי קשה איתך, נמאס לי כבר מהריצות שלך, או זה פוגע על בנו, או נמאס לך מהאדישות שלך, או לא משנה איך, או מה התפעדו. עכשיו זה, מה קרה כאן? מה שקרה כאן, זה אומרת, אוקיי, מעבר לתכלס מה עושים, הבעיה יצרה בתוכנו נגד חוסר שלום. עכשיו זה יכול להתעצם ולהתחזק, הנגד הזה, כי אנחנו מתמודדים עם קשיים אמיתיים, וכל אחד, וכיוון שזה דברים שנוגעים לנו מאוד, אז זה בא מתוך עומק הלב שלנו, זה לא משהו ככה חיצוני, כי אנחנו מנישים את הדבר מתוך עומק הלב, זה דברים שמאוד נוגעים לנו, וכיוון שדברים הם מאוד נוגעים לנו, והם באים מתוך עומק הלב, אז הנגד בינינו הופך להיות לפעמים מאוד מאוד קיצוני, עד כדי מאוד מאוד קיצוני. ולמה? אז הבעיה פה, שיש לנו כמו שהגדרנו מלחמה צודקת, מלחמה, כאילו קונפליקט אמיתי, צודק. עכשיו, כיוון שהקונפליקט הוא אמיתי וצודק, הגענו למה? להרס באחדות. עכשיו, מעבר לפתרון המעשי, מה? היא יצרה כאן הרס באחדות. עכשיו, פה, זה ודאי לא צריך להיות. זאת אומרת, איך פותרים את הבעיה? אז צריך לפתור אותה. אבל שהיחסים בינינו יעשו, כי אנחנו חושבים אחרת, או מרגישים אחרת, ובאים בתלונות אחד על השני, זאת אומרת, לא מספיק שכאשר אנחנו עכשיו מתחילים להטיל תלונות אחד על השני וזורקים האשמות אחד על השני וכו' וכו' וכו', זה בדיוק הבעיה שמדברים עליה. אז ודאי שכל הדבר הזה הוא כבר לא חיובי, ופה אני רק רוצה להחזיר מה שאמרנו בתחילת הדברים, את הרעיון של נר חנוכה. לפתור את הבעיה בחוץ, שזה נקרא כמו להעיב את החושך שנמצא בחוץ, מול השלום בית, התורה אומרת שלום בית קודם. קודם כל צריך לדעת שאנחנו לא יכולים להגיד שלמען הפתרון של הבעיה בחוץ, נהרוס את המרקם הפנימי שלנו. זה הרעיון הראשון שהתחלנו איתו. צריך לדעת שקודם כל צריך לשמר שלא יהיה בינינו אנטי ונגד. זה קודם כל. עכשיו, איך עושים את זה? אז השלב הראשון, אמרנו איך עושים את זה? השלב הראשון זה קודם כל לכבד. זאת אומרת, מה זה לכבד אחד השני? זה להגיד, אנחנו לא מסכים, ואף אחד עכשיו לא מוותר על הדעה שלו. אבל תחשוב שזכותו לחשוב אחרת ממך. זאת אומרת, בזה שאתה עכשיו במרץ מאוד מאוד גדול לפעול, תחשוב שזכותו להרגיש, זו מציאות קיימת. לא כשכל העולם זה שאתה מרגיש את זה. זאת אומרת, הבעיה במחלוקות, כל אחד מרגיש שבאופן שהוא מרגיש, כל המציאות נמצאת. כל הצדק איתו. והשני אין לו זכות קיום בכלל בדעה שלו. וזה טעות מאוד קשה. אז לכן השלב הראשון תכבד. תכבד פירושו, תבין שזכותו לחשוב. עכשיו בעצם זה שמי שישים לב לתהליך הזה, בעצם שאדם רגע חושב, כי אני ממשיך את שלי, כי זה מה שאני צריך לעשות, אני לא מבטר. והוא ימשיך את שלו ולא מבטר, אבל זכותו להמשיך את שלו, כמו שזכותי להמשיך את שלי. המילה הזאת זכותו, זאת אומרת זכותו להיות, זכותו לחשוב אחרת ממני, אני מוכן לכבד את דעתו, כבר יוציא המון מהבעיה כאן. לא שפתרנו את הבעיה, הבעיה נשארה. אבל אם זכותו לחשוב אחרת ממני, אז ממילא מה זה בעצם אומר? שאני לא נגדו. אז בסדר, אני חושב אחרת, אני אעשה את שלי. אם אני חושב ככה, אני צריך לפעול בזה. כן? עכשיו, אבל הוא חושב אחרת שהוא יעשה את שלו, אני לא צריך להיות נגדו, למה הוא לא איתי? כי זכותו להיות אחרת. זה א', זה שלב ראשון, וזה כבר מוציא המון המון. הנכונות להכיר, לכבד את הדעה של השני, זה כבר מוציא הרבה פה מתוך העניין. עכשיו, יש דבר יותר עמוק. שזה מה שאמרנו, לא נתייחס פעם בבחינה פרקטית מעשית. דבר יותר עמוק של מחשבה, לא רק שזכותו. אם מסתכלים מלמעלה, כמו שאמרנו, האור העליון, במבט אמיתי של אמונה, אמונה פירושו, שאתה מאמין, שלא רק מה שאתה מרגיש זה נכון, אלא אתה מוכן לכבד גם את השני, אבל בכל אופן ככה אתה חושב, אבל מתוך מבט, כשקצת מסתכל מלמעלה, אתה יכול להגיע למסקנה הגיונית, שלא כל הצדק איתי, למרות שככה אני מרגיש, אז יכול להיות שהגישה שלו היא משלימה את הגישה שלי. יש לנו כאן שתי גישות סותרות, אבל כמו שכבודו, זכותו לחשוב ככה, אני גם יכול להגיע למסקנה יותר עמדה, שממבט הגיע, באמת הרבה פעמים רואים ככה. אם תלכו כביכול למישהו שיסתכל מלמעלה לבעיה, מישהו שמבט הרבה יותר רחב, אז הוא יגיד, אתה מועיל לבעיה מהכיוון הזה, ואתה מועיל להכנבה בכלום הזה, זה נקרא אלו מלו דבר אלוקים חיים, כי מרבט מלמעלה זה שני צדדים. אז כאן זה כבר ממתיק לנו עוד יותר את העניין. זאת אומרת, שאדם בעצם יכול להגיד, בעצם, תודה רבה לך שאתה נשאר רגוע ולא היסטריק, נגיד, או תודה רבה לך שאת רצה במלוא המרץ, למרות שאני קשה לי, כי את משלימה פה ומה שאת עושה, בכללות, מצד הצד הכללי של המשפחה שלנו, ההתמודדות הכללית שלנו, אז תודה רבה על הצד השני שלך, כי אתה בעצם משלים אותי. משלים את מה שאני לא מסוגל ולא מרגיש, אתה משלים, כי באמת, לתועלת אמיתית, צריכים את שני הצדים ביחד. אז פה עוד יותר ניתקנו את השלום, עוד יותר יצרנו רמה של אחדות. כשאנחנו מסתכלים מתוך מבט, מה התועלת האמיתית של המשפחה, מה התועלת האמיתית של כולנו ביחד, אז אפשר בקלות להגיע לאותה מסקנה, שכל אחד מוסיף פה צד לאותה תועלת. אז זה עוד שלב בהבטקה, וזה כבר הרווחנו הרבה. כשאין לנו אנטי אחד על השני, וכשאין לנו, אין לנו מעבר, אפילו שכל אחד נשאר בשלו, אנחנו מסתכלים מתוך אותו מבט, שבלמעלה כבר יש בינינו שלו. עכשיו, מתוך גישה כזאת, איך מתייחסים מבחינה מעשית? מבחינה מעשית זה או כך, או כך. עכשיו פה הדיון שיווצר בינינו מתוך גישה של שלום, הדיון שיווצר בינינו יהיה הכי ענייני. זה בעצם דיון אמיתי. ופה, מבחינה מעשית, אי אפשר גם ככה, יש צדדים שזה הולך בקו מקביל, כמו שאמרנו, בגישה, גישה יכולה להיות בשני קווים מקבילים, אבל בהחלט לפעמים מבחינה מעשית, פרקטית,
הכרעה... מה השלום, קבלת הניגוד?
כן. קבלת הניגוד ותחושה טובה מול הניגוד, זה נקרא השלמה. תחושה טובה מול הניגוד, אפילו שיש לנו ניגוד, יש לנו תחושה טובה אליו. אז עכשיו זה, אחרי שפתרנו את הבעיה הפנימית פה בגישה, עכשיו, גם אם יש דבר שאפשר לפעול בשני קווים מקבילים מבחינה מעשית, מה טוב? אולי באמת צריך לשני הקווים ביחד. אבל אם אחד יפעל לצד הזה של הדבזה, יש דברים שאפשר. אבל אם אנחנו מגיעים עכשיו למקום הכי בעייתי כביכול, שזה או זה או זה, ואי אפשר את שני הדברים, וצריך להכריע או כך או כך, אנחנו באים מתוך גישה של כבוד והשלמה, וידיעה שכל אחד משלים, הדיון בינינו, הדיון בינינו, והדבר שיוצא בינינו זה מתוך הקשבה אמיתית אחד לשני, ומתוך ניסיון, מתוך ניסיון להגיע למשהו הרבה, כאילו משהו משותף ששנינו מסכים אליו, ופה כתוב חסידות דבר מאוד מעניין, שיש משהו באמצע שזה לא זה ולא זה, כמו שאמרתי בקודם, זה נקרא שלום גרוע. אבל יש משהו, כשבאים, זה, אני ויתרתי על שלי, אתה ויתרת על שלך, קצת התקבצנו, 50% אני קיצצתי, 50% אתה חידצת, הגענו למשהו משותף, פרווי כזה. זה שלום, אבל גרוע, לא, כי הוא לא שלם, עם מלוא העוצמה. אבל כתוב בחסידות כך, שכששניים מביעים את דעתם עד הסוף, כמו שתיארנו, אבל מתוך כבוד, ומתוך השלמה, ומתוך הקשבה אמיתית אחד למה שהשני אומר, יוצא מבין שניהם דעה חדשה שהיא יותר איכותית וטובה משני הצדדים ביחד. זה נקרא, בלשון של חסידות, בא השלישי והכריע ביניהם, שמסביר מוזר בחסידות שהשלישי שמכריע ביניהם, פירושו איזה משהו חדש, אם אנחנו באמת נתייחס אחד לשני מתוך כבוד, ונדון דיון אמיתי מתוך הקשבה אמיתית למה שהוא אומר, ונסה למצוא משהו משותף, המשהו המשותף הזה יהיה יותר איכותי, יותר טוב ממה שאני חשבתי, זה לא יהיה קצת ממה שאני חשבתי, מה שקצת מה שאני חשבת, זה יהיה משהו שהוא כולל את שני הצדדים, ובסופו של דבר הוא יהיה יותר איכותי ויותר שלם. ואז מבחינה מעשית פתאום יהיה שיצוץ לנו, או נגיע לאיזו מסקנה מעשית, שהיא יותר מושלמת משני הצדדים. זאת אומרת, ואז בחסידות מתואר המצב הזה של השלישי שמכריע ביניהם, שאז כל אחד מהצדדים אומר, באמת? זה בדיוק מה שאני התכוונתי. אבל שניהם אומרים את זה. זאת אומרת, אחרי שהיינו באותו ניגוד ובאותו קונפליקט כל כך חזק, אז כשרואים את התוצאה החדשה שבאה מתוך מה ש... אז כל אחד אומר, הוא חשב הרי מכיוון אחד, הוא חשב מכיוון אחר. רק הוא ידע לחבר, הם ידעו להתווכח בלי לוותר, ויתו במושג של להכניע את הדעה, אז התחושה המשותפת היא כזאת. לזה... אני בדיוק התכוונתי, רק אני לא ידעתי להגיד זה עד הסוף, אז אמרתי את זה מהצד הזה. והשני אגיד, זה בדיוק מה שאני התכוונתי, רק אני לא ידעתי להגיד את זה עד הסוף, אז אמרתי את זה מהצד הזה. ומה שיצא, זה יצא משהו עוד יותר שלם מכל מה שהכנו לחשוב. עכשיו, זה בעצם המעלה הגדולה של השלום. בצד השלום הטוב. כי מהשלום הטוב יוצא תמיד איכות הכי טובה של פתרונות. גם מבחינה מעשית. אז יש לנו כאן רווח כפול. הרווח הראשון, שגם אם לא נגיע לזה, זאת אומרת, גם אם נגיע למשהו בסוף שהוא ממוצע ופחות, או אחד יוותר, הרווחנו קודם כל שלא פגמנו במרקם המשותף. שזה עצמו רווח מאוד גדול. כי כשאנחנו פוגעים במרקם המשותף, זה הורס את כל המכלול בסופו של דבר. אז זה כבר הרווח הכי גדול שיכול להיות. ויותר מזה, אם נעבוד בדרך כזאת של אותה השלמה, אם נעבוד בדרך כזאת, אז ממילא, גם התוצאות ומה שנוכל לתת, זה יהיה הרבה יותר שלם והרבה יותר עמוק וטוב. עכשיו, פה זה היתרון הגדול, ופה אני חוזר פה למה שאמרנו בתחילת השיעור, זה בעצם היתרון הכי גדול, למה חייבים את השלום קודם כל, שלום בית קודם לחנוכה. כי אם אנחנו נרצה להתמודד עם החוץ, לא מתוך שלום, לפתור את הבעיה עם החוץ, אבל לא מתוך השלמה, מתוך עצמנו, תמיד מה שאנחנו נוכל להפיק, זה יהיה פחות טוב ופחות איכותי, מאשר אם אנחנו נבוא מתוך השלמה, מתוך אותו מקום של שלום. אין הברכה שורה, אין כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. מה זה כלי מחזיק ברכה? אם אנחנו נתאמץ ליצור את אותו השלמה בינינו, דרך זה תבוא לנו יותר סייעתא דשמיא, יותר כוחות להגיע למשהו יותר נכון ויותר טוב. מאשר אם אנחנו לא נעשה את זה, אז כיוון שאין לנו את העבודה הזאת על השלום, אז מן התוצאה שתהיה, היא בסופו של דבר תהיה פחות טובה. כי הברכה בסופו של דבר בנויה, כמה שיש יותר השלמה, יש יותר ברכה. כמה שאנחנו צודקים, אבל קיצוניים כבכל, מבטאים צד אחד, ובניגוד מאוד חזק לצד השני, אז בסופו של דבר הברכה שתשרה שמה, היא תהיה פחות גדולה. אז לכן בסופו של דבר, מכל הבחינות, לעבוד על השלום הקודם אצלנו, זה הדבר שהכי טוב והכי יועיל פה בתוך העניין. טוב, נעצור כאן.